אנחנו בפרק ט' ושאלנו את עצמנו מה בפעם הקודמת, מדוע דניאל מוסר את נפשו על התפילה, מה, האם זה רק היה זה אי הבנה משפטית, האם זה היה קנוניה נגדו כדי להפיל אותו וכולי, והטענה שהועלתה כאן הייתה שבעצם לפי החישובים השונים באפשרויות השונות ל-70 שנה, אז השנה הראשונה לדריווש המדי היא בעצם תוחמת 70 שנה לגלות יהויקים, בסדר? את החשבון של בלשצר אנחנו כבר יודעים שהוא היה שגוי. בלשצר מנה 70 שנה מיום שנבוכדנצר עלה לשלטון. זה לא, כאילו זה לא רלוונטי לעם ישראל, הוא עוד לא נגע בנו. הרלוונטיות הראשונה למלכותו של נבוכדנצר היא 70 שנה מהנגיעה הראשונה שלו. והנגיעה הראשונה של נבוכדנצר היא בעצם, בזמנו אז אמרנו שזה 70 שנה משעבוד, לא מגלות יהויקים, אלא משעבוד שיהויקים משתעבד לנבוכדנצר. כאן יש את התחנה הראשונה שהאור יכול להעיר אחרי 70 שנה. וכמה שדניאל יודע את זה, וראינו שבספר ירמיהו, בשני המקומות שמדובר על נבוכדנצר, פעם אחת מדובר לחורבות ירושלים, אבל פעם שנייה מדובר להעלות מלך בבל. כלומר, יש כל מיני תאריכים, ה-70 שנה האלה מתניידים, יש ביניהם איזשהו, יש פער של 18 שנה בין נקודת הפתיחה של ה-70 שנה לבין נקודת הסיום שלהם, ודניאל נמצא בדיוק על נקודת הפתיחה, ובירמיהו פרק כ"ט, שם גם מתואר הצורך בתפילה בזמן הזה, קו נטוי בצדיק שיוביל את זה. כלומר, גם כשיש גאולה שמתקדמת בדרך הטבע, כמו גאולת כורש, כמו גאולת נריה ושיכולה להיות, עדיין צריך שיהיה צדיק שילווה את זה בתפילה, צריך שיהיה צדיק שילווה את זה בתודעה, בתובנה. נגיד, המקבילה של זה בתקופתנו זה הרב קוק, שהוא בעצם מבין מה קורה, מבין את הקץ הזה המגולה, ומלווה את זה בתודעה, קורא למדינת ישראל, מדינת ישראל עוד לפני, שחשבו שזה יהיה השם שלה, וכו' וכו'. הרבה מאוד מניח יסודות מחשבתיים כאלה ואחרים, חלק מובנים מיד, חלק לוקח זמן שמבינים אותם, חלק עד היום לא מבינים אותם, אבל זה ברור שהוא זה שמלווה את העניין, את הגאולה. אז גם דניאל רואה כאן, עוד שנייה, גם דניאל רואה כאן את ההזדמנות הזאת היא האדירה, ובדיוק ברגע הזה שצריך תפילה ולהקות על הברזל בעודו חם ולקרוא שערי שמיים, מגיעה הגזירה הזאת משום מקום שאוסרת עליו להתפלל, ולכן כמובן שהוא מוסר את נפשו, מתפלל על ירושלים וניצול מגובה האריות. היום ננסה טיפה יותר לעיין בתפילה עצמה של דניאל, לראות מה המרכיבים שלה בפרק ט', וננסה ביחד, בעקבות הפרשנים, להבין את המספרים, עוד פעם מספרים, עוד פעם חישובי קץ שמופיעים פה, נראה לאן אנחנו מגיעים. כן. חשבירוש באמצע, הוא באמצע ה-18, הוא ממש במרכזה, ניגע בזה היום. בסדר? יופי. אז נתחיל. אז אנחנו בפרק ט', בוא נראה מה התפילה, מה היא מורכבת. קראנו את הפרק הזה, אבל נחזור עליו עוד פעם, כי עסקנו בעיקר בהשוואה ל... בשנת אחת לדריווש בן אחשוורוש מזרע מדי אשר הומלך על מלכות כסדים, בשנת אחת למולכו אני דניאל בינותי בספרים מספר השנים אשר היה דבר אדוני לירמיה הנביא למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. ואתנה את פניי אל אדוני האלוהים לבקש תפילה ותחנונים בצום ושק ואפר. כן. כן, זה זועק, כן, כן. שבעצם הפרק, זה בעצם התפילה. פרק ט' ופרק ו' זה תפילת דניאל אחתי. זאת התפילה. ואתנה את פניי אל אדוני אלוהים ובקש תפילה ותחנונים בצום ושק ואפר, ואתפללה לאדוני אלוהי ואתוודה ואומרה, אנא אדוני האל הגדול והנורא. הזכרנו שלא מופיע כאן הגיבור, כאילו, יש כאן בעצם איזו טענה, וזוהי בעצם הטענה המרכזית שאנו באים לדבר בענייני גאולה, אז הטענה המרכזית היא שהגאולה היא לא, כאילו הקדוש ברוך הוא הסתבך. מה ההסתברות? הוא קראת איתנו ברית, ועכשיו אולי היה הנחת יסוד שזה יהיה טיפה יותר מוצלח, ואנחנו יותר מצדיק את זה, אבל מה לעשות? שאנחנו לא מצדיקים את זה, אבל הברית היא ברית. ולכן בגלותנו גם גלותו, ובשפלותנו גם שפלותו. אז לכן עשה למען שמך, עשה למענך אם לא למעננו, עשה למענך ואושיינו וכו' וכו'. זוהי טענה מנצחת. כן, משה רבנו כבר משתמש בה. למה יאמרו מצרים? למה יאמרו זה? למה יאמרו זה? רש"י מעריך בזה. משל אומרים לו לחמור, טול קור שעורים, ונחתוך את ראשך. מה, אתה מוציא אותם ממצרים, נותן להם שרב, ואז הורג אותם במדבר. הטענות האלו שחילול השם, עכשיו, זה לא מניפולציות, זה לא, מה, הוא לא יודע את זה, אלא זו טענה מהותית. כלומר, מניין מגיעה הטענה לגאולה? מה מעניין אותנו בגאולה? מה, לשם מה אנחנו דורשים אותה? האם זה כדי שהגויים לא יציקו לנו? האם זה כדי שיהיה לנו עץ תאנה ונוכל לשבת מתחתיו וכולי? או שבאמת מה שמטריד אותנו זה חילול שמו, ואז תעשה משהו, כן? אז זה בעצם הטענה של דניאל. איפה הגבורות שלך? אם ישראל מפוזרים בגלות, היה גבורותיך, אז לכן הוא משמיט כאן את המילה גבורה. שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו. חטאנו, אבינו, הרשענו, מרדנו וסור ממצוותיך ומשפטיך, ולא שמענו אל עבדיך הנביאים אשר דיברו בשמך אל מלכנו, שרנו ואבותינו, ואל כל עם הארץ. לך, אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים, כיום הזה לאיש יהודה וליושבי ירושלים ולכל ישראל, הקרובים והרחוקים, כל הארצות, אשר ידחתם שם במעלם אשר מעלו בך. אדוני, לנו בושת הפנים, למלכנו, שרנו ואבותינו אשר חטאנו לך, לאדוני אלינו אחרי מסליחות כי מרדנו בו, ולא שמענו בקול אדוני אלוהינו ללכת בתורתיו אשר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים, וכל ישראל עברו את תורתך וסור לבלתי שמוע בקולך, ותיתח עלינו העלה והשבועה אשר כתובה בתורת משה עבד האלוהים, כי חטאנו לו, ויקם את דבריו אשר דיבר עלינו ועל שופטינו אשר שפטונו להביא לנו רעה גדולה אשר לא נעשתה תחת כל השמיים כאשר נעשתה בירושלים, כאשר כתוב בתורת משה את כל הרעה הזאת הבאה עלינו, לא חילינו את פני אדוני אלוהינו לשוב מעווננו ולהשכיל באמיתך. וישקוד אדוני על הרע והביא לנו כי צדיק אדוני אלוהינו על כל מעשיו אשר עשה ולא שמענו בקולו. עד כאן חלק הראשון של התפילה. מה הוא כולל? וידוי. וידוי. כל דבר ראשון, אנחנו, אתה הצדיק ואנחנו הרשעים. חלק שקודל וידוי, אנחנו אשמים. בניגוד גמור לכל גלגולי האחריות שפגשנו כשלמדנו את הפרקים בירמיהו, שהם מאשימים את ירמיהו, ואחרי זה מאשימים את המלך, ואחרי זה מאשימים את העולם, ומאשימים את בבל, מאשימים את כולם חוץ מאת עצמם. כאן, קודם כל דניאל לוקח אחריות, אומר, אנחנו כולנו אבינו פשענו. בסדר, עד כאן חלק הראשון. ועתה, אדוני אלוהינו, שרוצאת את עמך מארץ מצרים ביד חזקה, ואתה עשתך השם קיים איזה חטאנו רשענו, לא סתם הוא מזכיר כאן את יציאת מצרים, זה בעצם הטענה של משה. אדוני, ככל צדקותיך, ישוב נעפך וחמתך מעירך ירושלים הרקושך, כי בחטאינו ואבונות אבותינו ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. אמר לי את זה פעם חבר שהיה בשליחות, אולי בשליחות, היה נסע לפוסט דוקטורט בחול, 3 שנים, 2, 3. אז הוא אמר, כשאתה בחוץ לארץ, אתה מבין, כלומר, אתה פתאום מבין את המשמעות של מדינת ישראל. כאן אנחנו נאבקים בינינו לבין עצמנו, מושכים אחד לשני את השערות, חוק הגיוס, לפיד, אנחנו מרשים לעצמנו לריב. אבל בחוץ לארץ, זה פתאום מובן כמה מדינת ישראל, הרי לא מגיעים לרזולוציות של פוליטיקאי פלוני מול פוליטיקאי, היהודים, המדינה של היהודים. כמה כל תזוזה היא משמעותית. כלומר, מה אומרים היהודים? מה עושה ישראל? אין את הניואנסים הפוליטיים הללו. פתאום אתה מבין את המשמעות של... הוא אמר לי את זה בהקשר של התפילה לשלום המדינה. אז היה, כשהוא נצא, היה איזה דיונים, לא יודע לך כבר סביב איזה מה, לשנות את התפילה לשלום המדינה, להוסיף, להוריד וכו'. הוא אומר, זה כל כך לא רלוונטי בחוץ לארץ. בחוץ לארץ זה כאילו התפילה לשלום המדינה, אתה לא יכול לגעת בה, זה מבחינת הקהילות היהודיות, הקשר החי לעם ישראל, אתה לא יכול לשחק להם בזה. אנחנו חושבים רק על עצמנו, על הביצה המקומית שאנחנו פה חיים, וכל זה לא ביצה, מקום מקסים, אבל כן. אבל עדיין, לצערנו הרב, יש יותר יהודים בחוץ לארץ מאשר בארץ ישראל, ומבחינתם, עבורה, מדינת ישראל היא הכתובת. אתה לא יכול לגעת להם בזה, אתה לא יכול פתאום לשנות להם את זה. אז זה מה שהוא אומר, כן. ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. ואתה שמע אל תפילת עבדך ואל תחנונה, ואיר פניך על מקדשך, שמם, למען אדוני, אתה אלוהי אוזניך, ושמע, פקח עיניך וראה שומעותינו, והעיר אשר נקרא שמך עליה, שוב פעם, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחננו לפניך, כי על רחמך הרבים, ודניאל הרי יודע היטב היטב. למה? לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחננו, כי הוא היה שם כשהשתחוו לצלם, כולם, חוץ מחנניה מישאל ועזריה, והוא היה שם כשהוא מבין כבר לכאן הרוחות נושבות, ומה הולך לקרות בהצהרת כורש, ולא ברור שכולם יעלו, אבל חילול שמך, מה יהיה איתו? אדוני שמע, אדוני סלח, אדוני הקשיב, עשה אל תאחר. או, עכשיו הפסוק הזה עוד, זה לא יומן כך, הפסוקים האלה הם הרי כבר שגרת לשון אצלנו בגלל הסליחות, אבל זה הפעם הראשונה שהם נאמרים. מה המשמעות זה עשה אל תאחר? כאילו... נכון, ומצד שני יש מצב שזה יקרה עכשיו, כלומר ישנה אפשרות לאחר, דניאל מכיר את האופציה של ה-70 שנה הנוספות, אבל הוא רוצה, שזה יהיה עכשיו, שזה לא יהיה... כן, זה בדיוק. יש כל מיני טריקים כאלה שגדולים עושים, עושה על תאחר, אני יודע. היה אחד שתמיד היה, צדיק אחד שתמיד היה מאחר לתפילה. תמיד היה מאחר. אמרו לו, מה זה? לא יפה. אמר, כשהוא יפסיק לאחר, גם אני אפסיק לאחר. מה זה? עושים כבר גאולה. הרב שטיינזלץ סיפר פעם שהרופאים אסור עליו לשתות אלכוהול. הוא בכל פעם הוא שותה. זאת אומרת, זה שכשאני אגיע לשמיים, אני אוכל להגיד לקדוש ברוך הוא, לא רק בקולך לא שמעתי, גם בקול הרופאים לא שמעתי. אז כאן המילים, ועשה על תאחר, הן מקבלות... עכשיו תבינו, האיחורים האלו, זה לא איחור של רכבת, שתי דקות, לא נורא, היא תגיע. האיחורים האלה בממדים היסטוריים, אנחנו מכירים את זה בדור שלנו, משואה. כן, כלומר, האיחור, הפסיק הזה בהיסטוריה, מה הייתה קורה אם מדינת ישראל הייתה קמה לא ב-48, אלא לא בתשח, אלא בתרעד, כמו שדיברנו. מה היה קורה אם הדברים היו נראים אחרת, אם בעלייה הראשונה לא היו עולים קומץ יהודים, אלא היו עולים יותר. מה היה קורה אם זה היה נראה אחרת, כן? אז האיחור, הפסיק איחור הזה היה דרמטי מאוד, משמעותי מאוד מאוד מבחינת עמנו. האיחורים כאלו זה, כשאתה מאחר את הרכבת הגאולה, אז התשלום הוא יכול להיות גדול מאוד. וגם פה, ככה זה היה. נסלת אחר למענך אלוהי, כי שמך נקרא עליך למעך, ועוד, עכשיו מגיעים התשובה, עוד אני מדבר ומתפלל, מתוודה חטאתי, וחטאת עמי ישראל, ומפיל תחינתי לפני אדוני אלוהי על הר קודש אלוהי, ועוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל, אשר ראיתי בחזון בתחילה, מואף ביאף, נוגע אליי, כעת מנחת ערב. ויבין וידבר עמי, ויאמר, דניאל, עתה יצאתי להזכירך בינה. יש תשובה. יש תשובה. אנחנו צריכים להבין מהי התשובה. כן, אם זה היה כזה פשוט, אז כנראה שלא היינו צריכים להתאמץ כל כך, וגם אחרי שנתאמץ לא נבין. ויבן וידבר עמי ויאמר דניאל, עתה יצאתי להזכירך בינה, בתחילת תחנוניך יצא דבר, ואני באתי להגיד כי חמודות אתה, ובין בדבר ואבן במראה. שבועים 70 נחתך על עמך ועל עיר קודשך, לחלי הפשע ולהתם חטאת ולחפר עוון, ולהביא צדק עולמים, ולחתום חזון ונביא, ולמשוח קודש קודשים. תאריך מספר 1, שבועים 70. ותדע ותשכיל מן מוצא דבר, להשיב ולבנות ירושלים, עד משיח נגיד שבועים 7, ושבועים 62, תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העיתים, ואחרי השבועים 62, יקראת משיח ואין לו, והעיר והקודש ישחית עם נגיד הבא וקיצו בשטף, ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות, ויגביר ברית לרבים שבוע אחד, וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה, ועל כנף שיקוצים משומם, ועד קלה ונחרצה תיתח על שומם. טוב, יש לנו כאן את הפרשנים, בואו נראה לאן זה הולך. יש כל מיני אפשרויות. האפשרות המרכזית שהולך בה רשי וגם המלבין, בעקבות הרס"ג, הולכים פה על פירוש מאוד מאוד מעניין. השבועים שמוזכרים פה אלה שמיטות. הגיוני מאוד גם, עושה שכל בגלל ש... גם בגלל הפסוקים בתורה, שהארץ נעזבת בגלל השבתות שלא נשמרו בה, וגם הפסוקים בירמיהו, הכל בעצם נמדד בשמיטות. שמיטה במהות בעצם, זה לא רק תאריך, זה גם ביטוי לבעלות של הקדוש ברוך הוא על הארץ. לא אתם הבעלים על הארץ, אלא הקדוש ברוך הוא כלי כל הארץ, כי גרים ותושבים אתם ממדי, ולכן כל יחידות הזמן, שמדברות על גלות או על גאולה, בהקשר של שיבה לארץ או יציאה ממנה, יחידות הזמן ידברו בממדים של שמיטות, של שבועות, 7 שנים. ואז מדברים פה על 70 שבועות. שזה כמה שנים? 7 שנים. אז 70 של 7 שנים, כמה זה? 490 שנה. זאת יחידת הזמן הכוללת, הטוטל שכוללת. והיא מחולקת ליחידות משנה של 7 שמיטות ושל 62 שמיטות. ביחד זה מתקרב לכזה 69, 70, כן? אז על מה מדובר? בוא נראה. אומר ככה, פסוק אב ד' 70 שבועים נחתך על עמך ועל עיר קודשך לחלה פשע ולהתם חטאת ולחפר עוון ולהביא צדק עולמים ולחתום חזון ונביא ולמשוח קודש קודשים. מה זה 490 שנה? 490 שנה זה פרק הזמן שעובר מחורבן בית ראשון ועד חורבן בית שני. 70 שנים בין החורבנות ועוד 420 של בית שני, בעצם זה המספר הכולל. עכשיו, אנחנו כמובן נצטרך לתת, ככה גם רשי כאן אומר את זה, אולי נקרא כאן את דבריו. איפה זה? זאת השאלה. זאת השאלה. לא רק למה זה רלוונטי, אלא למה להגיד דבר כזה? למה להגיד כבר בתחילת ימי... מה קורה כאן? כן, שיהיה בדיוק, שיהיה חורבן בית שני. למה להגיד את זה? קודם כל, רק בוא נראה, ולכן אנחנו נצא כאן... מה? הוא לא נביא. עוד פעם, הגמרא אומרת שהוא בעל רוח הקודש, הגמרא אומרת שהוא... יש ממדים שזה גדול מנביא, יש ממדים... אם אני מבין נכון, בחוויה האישית העוברת עליו ובמעלה האישית, דניאל הוא פחות מנביא, בסדר? לכן הוא גם לא מתפרק כשהוא מקבל את הנבואה ולא זה. החוויה האישית, אבל המסרים שעוברים דרכו, גם בגלל התקופה שהוא חי בה, הם יותר מנביא. הוא מקבל מסרים להיסטוריה שלמה. אז זה מין, אתה מבין? זה כמו שאני ואתה נראה, להבדיל, אלף אלפי הבדלות כמובן בינינו לבין דניאל, אבל כמו שאני ואתה נראה סרט, בסדר? כאילו, מראים לנו איזה סרט, חוויה אישית, לא קרה לי כלום. זה כמו ההבדל בין מי שהיה ניצב, בסדר? ניצב באיזה סרט, בא לשתי דקות, אבל הוא היה שם. כאילו, הוא היה בסרט, הוא היה זה, הוא כל... הוא, אבל הוא היה שתי דקות, ניצב, ואסי וטוביה, כן? לבין מי שיושב ורואה את כל הסרט כולו. מי שיושב ורואה את כל הסרט כולו, אז הוא, מבחינה אישית לא קורה לו כלום, הוא לא היה במתח של הצילום וזה, ותהיה בשקט, הוא נשאר כמו שהוא. אבל הוא רואה את הכל מהתחלה ועד הסוף. לעומת זאת, מי שהיה בסרט, גם אם זה בתפקיד משני, והרי היו כל מיני מדרגות של נביאים, עבר איזה חוויה אישית, אבל היא הייתה מאוד ספציפית ומצומצמת למה ש... מה שניתנה. אז דניאל, מבחינה אישית, הוא איננו נביא, הוא בעל רוח הקודש, אבל המסרים שעוברים דרכו הם בעצם מראים לו את כל הסרט, כביכול. בסדר? סליחה על המשל. בכבוד, כן. זה אנחנו חכמים אחרי מעשה, אבל זה לא, זה מה שבעצם עולה כאן. אז בואו רק ננסה להבין את כל התאריכים כולם, את התאריכים ותאריכי המשנה. אז 490 זה הזמן הכולל. אני רק רוצה להגיד מילה אחת על המספר הזה, 490, 480. זה מספר קוד. זה מספר שהוא רץ לאורך שנות ההיסטוריה של עם ישראל. כמה וכמה פעמים. פעם הראשונה שהמספר הזה 480 מוזכר, זה 480 אחרי יציאת מצרים, מתחילה בניית בית המקדש. בסדר? ועכשיו יש עוד 490, עוד חשבון של 490. 490 שנים, כמדומני, אחרי שאול, לא אחרי שאול, 490 שנים אחרי הכניסה לארץ, זה המלך אסא. המלך אסא, שהיה המלך השביעי, והרמב"ן אומר עליו ביום הרביעי בבריאה, בפירוש הרמב"ן שהוא היה ראוי להיות משיח, הוא היה צריך לאחד את הממלכה וכולי, גם שם יוצא 490. כאן יש לנו 490. מחולק לשניים. החלק הראשון, אומר כאן בפסוק כ"ה, ותדע, ותשכל מן מוצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד משיח, נגיד, שבועים שבעה. כלומר, ירושלים, כן, תיבנה ב... עוד 49 שנים. רשי כאן אומר, מה זה השבועים שבעה? אני מקבל את זה רשי. שבועים שהוא נחתך על ירושלים מיום חורבן ראשון בימי צדקיהו עד שיהיה בשנייה חורבן השני. מה זה שבועים שבעה? אומר כאן רשי. שבע שמיטות שלמות יהיו בגולה, קודם שיבוא קורש, ועוד היו יותר שלוש שנים, אלא מתוך שלוש שלמה השבוע לא נמנע. כן? בשנת אחת הדריה ושמדי שהיה דניאל עומד בה, כשנאמר לו החזון הזה, קלו 70 לכיבוש יהויקים, תוריד מהם 18 שנה שקדם כיבוש יהויקים לחורבות ירושלים, נשארו 52 שנה, כן? היא, ששנו רבותינו, 52 שנה לא עבר איש ביהודה, שזה היה שומם. 52 שנה זה 7 שמיטות ועוד 3 שנים, כן? כלומר, אומר לו הנביא, תקשיב, ספור 49 שנים, ספור 7 שמיטות מיום חורבן ירושלים, אז היא תיגאל. דניאל נמצא בשנה, בשנת אחת הדריווש, כאילו עוד מעט, עוד מעט. הוא אומר, הוא לא מונה אותם כאן. בדיבור על דניאל הוא לא מונה אותם, כי הוא מונה רק שביעיות. רק שביעיות, כן? אז... דרך אגב, זה יוצא עכשיו. אתם מבינים? כלומר, דניאל נמצא בשנה ה-52 לחורבן ירושלים, והמלאך אומר לו, 49 שנים שהם 7 שמיטות אחרי החורבן, כלומר, בתוך השמיטה השביעית, עוד פעם, אין פה תאריכים מדויקים, הוא אומר לו, בתוך השמיטה שתתחיל מ-49 צפונה, יבוא הגאולה. זה רק עוד יותר מעצים את הרצון שלו להתפלל. אנחנו גם יודעים שזה מה שקרה. כי מיד אחרי דריווש, שמלך 3 שנים, עולה לשלטון קורש, יש אומרים שהיה חתן שלו, יש אומרים שהוא היה קרוב משפחה אחר, וזה באמת מתחיל. אז זה שבועים 7, יפה. הלאה, מה התאריך הבא? ושבועים 62, תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העיתים, ואחרי השבועים 62, יקרת משיח ואין לו, והעיר והקודש ישחית. עם נגיד הבא, וקיצו בשטף, עד קץ מלחמה נחרצת שוממות, כן? 62 כפול 7, כמה זה? 420. אין לכם זה? מה? 430. כן. אז הוא אומר, שבועים, כן. 62. אומר כאן רשי, יבוא החורבן. אחרי אותם שבועים יקרא את המשיח, יארג אגריפס מלך יהודה. מאוחר מאוד. שהיה מושל בימי החורבן, וגם הכהן הגדול, וכו' וכו', וישחית עם נגיד הבא עליהם. מי זה הנגיד הזה? זה טיטוס. ככה אומר כאן, טיטוס הגביר ברית לרבים, יש כאן יכול להיות רמז כבר לנצרות אפילו, במובן מסוים, ששבוע, קיצור, יש כאן תאריכים שונים ושונים, של מלכות רומי. זה פחות או יותר הכיוון שהולכים בו רוב ככל הפרשנים, גם רשי, גם אני רואה המלבים בכיוון הזה פחות או יותר, גם כל יש פה, אתה יודע, ימינה ושמאלה, מה הוא כן מונה, מה הוא לא מונה, אבל בגדול זה בעצם הכי. עכשיו כמובן השאלה שנשאלת היא, מה? למה זו התשובה? כלומר, יש כאן מצד אחד נחמה פורטה, יש כאן דיווח על זה שבאמת זה הולך לקרות, ה-70 שנה של ירמיהו עתידות להסתיים בקרוב, אבל יחד עם הדבר הזה גם מגיע בשורת איוב, במובן מסוים, שבעוד פרק זמן, אמנם ארוך, הבית יחרב, כן? הבית יחרב. אז איך להסביר את זה? אני חושב שכן. מה? כי אני חושב שהוא... אני אסביר למה. אני אסביר למה. לא, לא, זה מאוד מתוחכם. תכף תראה למה. כן. אני אגיד לך למה. קודם כל, המלאך לא רוצה שאנשים רגילים ידעו מזה. צריך להיות חכם מאוד כדי לפתור את זה, להבין מה המשמעות, מה זה 70, מה זה 70 וכו' וכו'. זה פעם אחת. כי אם אנשים רגילים התחילו לחשב, עוד פעם נפלנו לבעיה של חישוב הקיצים וייאושים וכו'. אז זה כתוב בצורה של איזושהי חידה. פעם שנייה, הברבנל כאן על הפרק הזה, בא בחשבון עם הנוצרים. כי הנוצרים הוציאו מכאן תאריכים שמתאימים ללידה של אותו האיש. כן, והוא מוכיח להם שזה... כלומר, כשאתה נוקב בתאריכים, יש בזה, זה חומר נפץ. אז לכן זה חייב לבוא בצורה מאומאמת. גם אנחנו בעצמנו, כרגע נקטנו בדעה אחת. אנחנו מיד ננסה למכות בדעה אחרת. יש אפשרות להסביר. מה? כן. וזה מביא אותי לתירוץ השני, לזה שהאימאום כאן הוא בעצם איזה השארת רווח לשינוי. כלומר, כמו שלמרות שכתוב 400 שנה וגר אז 400 שנה אלו הם פתאום להיות 210. זה מסתדר עם ה-400 עוד פעם, כי אתה מתחיל את זה מברית בין המותרים ולא מיצחק ולא, ולא, אבל בסוף בסוף זה 400 מול 210. כן? בדיוק כמו שהאימום הזה מאפשר, עוד פעם, זה לא הופך את זה למשהו פטלי, נגמר הסיפור, אלה השנים, צריך לחכות, אלא יש כאן איזה מין, איזה מרווח, אולי השבועים האלה לשמיטות, אבל אולי אלה שנים, אולי אלה בכלל שבועות, אולי אלה אפילו ימים. כלומר, זה ניתן, הרב ממדיות של הפירוש מאפשרת גם להפתעות לקרות במציאות, כי מה יקרה אם פתאום ישראל יחזור בתשובה? זה, בוא נאמר ככה, זה תוחם את הקו האחרון. אחרי זה כבר לא יהיה, אבל זה מאפשר איזושהי התקדמות. לכן האימום הזה הוא נועד כדי להשאיר את ההיסטוריה דינמית ופתוחה ומקבל את תהליכים אלוקיים כאלה ואחרים. אולי זה הפירוש. טוב, בואו נציע עוד פירוש אחד, בסדר? בואו נציע עוד פירוש אחד. בואו נניח ששבועים זה לא שנים, שמיטות, ואפילו לא שבועות, אלא ימים. ימים. ואז בפירוש הזה, הרב מדן, לכל אורך הפירוש שלו לספר דניאל, הוא רוצה לטעון שדניאל רואה קרוב ולא רואה רחוק. כלומר, הנבואות שהוא מקבל הן בעצם עסוקות במלכות בבית שני. ואז את זה הוא רוצה לפרש שמדובר על ימים. 490 ימים זה... כן, בדיוק. כלומר, הוא מקבל 490 ימים זה שנה וקצת, זה בדיוק מה שהולך להיות עד הצהרת כורש, עם איזה חיתוכים באמצע. ואז זה מסביר את זה הרבה יותר, זה הרבה יותר קרוב, זה גם מתיישב על התפילה של דניאל, וזה פותר לנו את הבעיה, מדוע צריך כבר מעכשיו להגיד שיהיה חורבן. אבל, עוד פעם, רוב הפרשנים לא הלכו בדרך הזאת, ורוב הפרשנים מפרשים שתדבר על החורבן, אנחנו צריכים לתת את הדעת למה כבר כעת דניאל בעצם מתבשר על החורבן. כנראה שהתשובה, ככה גם אני רואה שכאן הולך כאן המעלבים. אבל מכאן אומר ככה, הוא הראה לו שלושה מניינים. שבעה שבועים עד שקורש ייתן פקודה לבנות. בקיצור, הסיבה היא כזאת. לא כל כך, לא, בוא נאמר ככה, לא רק בגלל עם ישראל, אלא גם בעיקר בגלל קורש, ופה אנחנו כבר הולכים לפתוח את החלון הזה שנקרא קורש מלך פרס. כלומר, כדי שבניין בית שני יצליח, ויהיה נצחי, צריך שיקרו כמה דברים בעת ובעונה אחת. דבר אחד, שכל עם ישראל יעלה. יכול להיות שכבר כאן גבריאל אומר לדניאל, אני רואה לאן זה הולך, ולא כולם יעלו. דבר שני, גם אם כולם יעלו, כבר כעת ברור שזה לא יהיה כמו בית ראשון. כלומר, לא תהיה, לכל אורך השנים של בית שני, לא תהיה עצמאות לאומית, חוץ מהחשמונאים, שזה גם שם, העצמאות האמיתית שלהם היא חסית תקופה קצרה, ואחרי זה כבר מתחילים להיות בעצמם משועבדים באינטראקציות כאלה ואחרות עם מלכי אומות העולם. וזה מתחיל מיד בהתחלה בקורש. כלומר, כבר כאן, המלבי רוצה להגיד שהשבועים שניים, שבועים שניים זה 14 שנה, 14 שנה, הוא רוצה להגיד, זה תקופת העיכוב, זה תקופת העיכוב, שהבניין בית המקדש התעכב בגלל קורש. הוא תולט, זה נקרא לכם מולדת לשונו, שבועים ושבועים שישים התארחו עד משיח מגיד וכו' וכו', ושני שבועים התארחו עד שתשוב ונבנתה רחוב וחרוץ. רצה לומר, מן הזמן שבטל הבניין בשנה האחת של קורש, שכתבו סתנה ונתבטל הבניין, עד שתיים לדריווש, הגם שהיו 18 שנה, עוד פעם, הוא מחשב פה רק שביעיות. אז הוא אומר, יהיה כאן, לא, אבל לא לחשיב רק מניין שמיטות, ולא היה שם יותר מבית שמיטות, ולכן לא נמנק לשתיים. כלומר, כבר כאן, בנבואה דניאל, אומר לו המלאך, תקשיב, זה הולך להיות מאוד מסובך, כי המלך, קורש, שאמור ללוות את כל התהליך, ובעצם, אם אנחנו מבינים נכון כרגע, מה הייתה הציפייה מקורש? הציפייה ממנו הייתה שמה? שהוא לא רק יאפשר ליהודים לחזור חזרה, אלא הוא בעצם ייקח את הפרויקט הזה עליו. היה פעם איזה קיסר רומאי שרצה, לא זוכר את השם שלו, שרצה לבנות את בית המקדש. איך? יכול להיות, לא יודע. אבל אפשר לבדוק את זה בטח בזה, אבל הוא היה לו איזה מין חלום כזה עוד לפני שהם קיבלו את הנצרות עליהם כדעת. אז בעצם הציפייה הייתה מקורש, ולכן הוא נקרא, מיד נקרא את הפסוקים בישעיהו, ולכן הוא נקרא קורש משיחי וכולי, שהוא פשוט ייקח את הפרויקט הזה עליו, עכשיו כשזה פקודה מת המלך, כל היהודים נקראים לשוב לאדמתם, והמלך מלווה את הדבר הזה במימון וכולי וכולי, אז יש סיכוי שבאמת בתהליך התפתחותי כזה או אחר, הבית הזה יהיה נצחי. אבל כבר כעת, אומר גבריאל לדניאל, תדע לך זה לא יהיה ככה. הוא יעכב, הוא בעצמו קורש, יעכב את הבנייה, ממילא, מכיוון שלא יהיה רוח גבית מת השלטון, יעלו גם פחות יהודים, ואז הגענו למה שאמר חנן, שבעצם בית שני הוא פשוט איזה מין פסי העתה בדרך לגלות. כלומר, בעצם התהליך היציאה לגלות הוא תהליך מתפתח, תהליך מתמשך, התחיל בבית ראשון, אי אפשר ככה לזרוק את האומה לגלות בלי שיש לה כלים להתמודד איתם, כלים, כלי תורה, כלי חוכמה, כי בעצם הנבואה הולכת להיפסק, אי אפשר, אז כביכול איזה מין חזרת הגלגל לאחור, מחזירים את האומה לארצה, בונה את התורה, בונה את הכלים לצאת לגלות, ואז שוב יוצאת. זה כנראה ההסבר, כן. תרחיב את השאלה. כן. כן. אני חושב שלא. כלומר, ההבדל בין בית שני לבינינו של... כמו שהזכרתי, לכל אורך ימי בית שני, כמעט לכל אורכם, לא הייתה כאן עצמאות מדינית. ואנחנו רואים שסדר הגאולה שלפנינו מוביל, מתחיל מעצמאות מדינית. מדינת ישראל היא עצמאית. אתה צודק שהיה דיון בין הפוסקים, בין הרבנים, בין גדולי הדור, לגבי האם מותר להקים מדינה לפני שהגויים מסכימים. ואז, בהתחלה אמרו זה סן רמו, כבר הגויים הסכימו, ואחרי סן רמו זה המנדט, ואחרי המנדט החלטת האומות, איפה שלא תתפוס את זה, האומות הסכימו שהיהודים יקימו מדינה. וזה בהסכמת האומות, זה לא מרידה באומות, אבל ברגע שהסכימו, אנחנו רוצים לדרך עצמאית, ולכן לכאורה זה בעיקר תלוי בנו, העניין הזה. בעיקר תלוי בנו. זה בסדר שלנו. כאן, בבית שני זה אחרת. בבית שני, ככה, זה התכנון, שהם חוזרים כפופים. איך? בבית שני, כן. בית שני. בסדר גמור. אז זה בעצם המענה שדניאל מקבל לתפילתו. טוב, יש כאן הרבה פרשנים, אי אפשר להיכנס להכל, כל אחד הולך כאן לדרך אחרת, כל אחד יש לו קצת, לא, אבל זה בגדול, זה בגדול התשובה. מה שבעצם הביא אותנו, מה אתה אומר? לא, זה לא כאן, זה בפרק האחרון, במספר 1335, כן. 1290 ו-1335, אלה המספרים שאתה מדבר עליהם. אנחנו נגיע אליהם בזאת השם. טוב, אז בעצם הגענו לפרק י' בשנת 3 לקורש מלך פרס. אז לפני שנגיע בשנת 3 לקורש מלך פרס, בואו נבין מה קרה לפני כן, בסדר? נבין מה הייתה הציפייה המדינית מקורש מלך פרס. אז יש לנו את ישעיהו ממהי. בבקשה מכם, על הפתחונה. כמובן, עוד פעם, לא צריך להשתעבד לנוצרים פה, אז צריך להתחיל את זה ממדלת פסוק כ"א. ישעיהו ממדלת פסוק כ"א. זכור אלה יעקב וישראל, כי עבדי אתה יצרתיך, עבד לי אתה ישראל, לא תנשני, לא אשכח אותך, ישראל. מחיתי כאב פשעיך וחנן חטאתיך, שובה אליי כי גאלתיך, גאולה. רנו שמיים כי עשה אדוני הרי ותחתיות ארץ, פיצחו הרים רינה, יער וכל עץ בו, כי גאל אדוני יעקב וישראל יתפאר. כה אמר אדוני גואלך ויוצרך מבטן, אנוכי אדוני עושה כל נוטה שמיים לבדי, רוקה הארץ מאיתי, מפר אותות בדים וכוסמים יעולל, משיב חיים אחרות ואתה מסכל, מקים דבר עבדו, ועצת מלאכיו ישלים. מהו דבר עבדו ועצת מלאכיו? האומר לירושלים תושב. ולערי יהודה תיבננה וחורבותיה אקומם, כלומר גאולה שלמה. האומר לצולה חרבי ונהרותי חוביש, האומר לקורש רועי וכל חפצי ישלים, ולאמור לירושלים תיבנה והיכל תיווסד. קורש רועי. פס, וואו, וואו, וואו. מזמור לדוד, אדוני רועי לא יחסר. זה דוד המלך אומר. הקדוש ברוך הוא קורא לקורש, הביטוי כאן הוא כפול, הרועה שלי. כלומר, אם הרועה שלי, כלומר, הקדוש ברוך הוא הבעל הבית, וקורש הוא השכיר, הוא הרועה השכיר, או שזה אפילו, כאילו, כביכול קורש הוא הרועה של השם יתברך, כי דרכו, דרך המלך הזה, תתגלה שוב מלכותו. הלאה, הוא אמר, אדוני למשיכו לקורש, אשר חזקתי בימינו, לרד לפניו גויים ומותני מלאכים אפתח, לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא יסגרו. לפני, מדהים. כן. היו שלוש ישעיהו, ארבע ירמיהו וחמש... אני אומר, מכאן ה... קטונתי, אבל לא מופלג בעיניי. להגיד שהוא ציין שם, קורש. קורש. יכול להיות שקורש זה גם היה שם שם מאוד נפוץ, ואז זה... כן, זה מה שתקמתי, שם... כן. האומר לג'ון. ג'ון קנדי, ג'ון קרי, ג'ון... זה שם כזה, אני יודע. שם כללי כזה. אבל הנבואה כאן היא מאוד מדויקת, זה לא... מה? כן, איך כן. ברק חוסיין, חוסיין. כה אמר אדם המשיכו לקורש, שחזקתי במינו לרד לפניו גויים ומותני מלאכים, הפתח לפתוח לפניו דלתיים ושעריים לא יסגרו, אני לפניך אלך. והדורים הישר, דלתות נחושה אשבר וברכי ברזל אגדע. כמובן, אתם שומעים את, כן, אבילים בדרך פישם, את הפרק ההוא בתהילים, נכון? יושבי חושך וצל מוות, אסירי עוני וברזל, ממש בהשאלה מיציאת מצרים. ונתתי לך אוצרות חושך ומטמוני מסתרים, למען תדע, כי אני אדוני הקורא בשמך אלוהי ישראל. מהנבואה הזאת יוצא שקורש היה מודע לנבואה. עכשיו, זה גם הגיוני. לא בא כתוב לסתום אלא לפרש. למה לתת נבואה לקורש שנאמרת רק ליהודים? זו הייתה נבואה שנאמרה אצל ישעיהו, והייתה כנראה ידועה. כלומר, הפיצו אותה. קורש, לפחות לפי הפסוקים כאן, פעל מתוך מודעות לנבואה שקרא לו משיח, קרא לו רועי וכו'. מה אתה אומר? זה גם נבואה מקשיבת עצמה וגם מחייבת כביכול, אמורה לחייב לפחות. למען תדע כי אני אדוני הקורא בשמך אלוהי ישראל, למען עבדי יעקב וישראל בחירי, ויקרא לך בשמך אחנך ולא ידעתני. אני אדוני ואין עוד, זולתי אין אלוהים, עזרך, ולא ידעת אני, זה כאילו כאן ממש משהו, הוא לא יודע. למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, כי אפס בלעדיי אני אדוני ואין עוד, יוצרו ובורכו שחוסו שלום ובוררה, אני אדוני עושה כל אלה. אז יפה, אז דברים ברורים, נכון? פשטות. אין פה מה להתווכח יותר מדי. יש עוד מקום, אם אני זוכר נכון. בקיצור, זו הייתה הציפייה מקורש. זו הייתה הציפייה, ועכשיו צריך לבדוק האם קורש עמד הציפייה הזאת. המקום היחיד שיש לנו לבדוק את זה, זה בתחילת ספר עזרא. וגם אולי קצת בסוף ספר מלאכים, יש... כן, ראינו, סוף ספר מלאכים גם. נכון? לא בסוף ספר מלאכים, אלא כן, בסוף ספר דברי הימים, בסוף דברי הימים ובתחילת עזרא. אז מה כתוב בסוף דברי הימים? נתחיל מזה. בשנת אחת לקורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני בפי ירמיהו. עוברים 70 שנה, בשנת אחת לקורש, עוברים 70 שנה מגלות יהויקים. העיר אדוני את רוח קורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב למור. מה זה העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס? האם הוא התעורר מעצמו בלי לדעת שזה את השם יתברך, כי זה איזה מין משהו שהוא לא, אין בזה היגיון מדיני, למה הוא מתעסק דווקא עם הדבר הזה, או שהייתה כאן איזה מודעות מסוימת לנבואת ישעיהו, לא ברור. על כל פנים, הכתוב מאיר שזה היה ממש מלמעלה, גם קול וגם במכתב, כלומר, זו הייתה החלטה מלכותית רשמית, זה לא היה איזה אפיזודה, זה לא היה איזה משהו שזה, אלא הצהרה רשמית לכל דבר ועניין. המקבילה שלנו להצהרת בלפור, הרי הצהרת בלפור אתה יכול לנתן בעל פה, עולה הלורד בלפור, שר המושבות, באיזה נאום כזה או אחר, ונועם נאום, וצריך לתת בית ליהודי, לעם, וכו' וכו'. אבל הוא כתב את זה במכתב. אמנם המכתב היה מכתב פרטי. לא היה ממוען לאף גורם רשמי. גם לא כל כך היו גורמים רשמיים שייצגו את ה... היה כבר את הקונגרס הציוני, אבל זה היה מאוד מאוד ראשוני, אבל המכתב, כנראה לא בטעות, היה מיועד ללורד רוטשילד, כסוג של איזה מין אישיות יהודית ייצוגית כזו או אחרת. אבל עדיין, זה מכתב. אפשר להראות את זה, אפשר להתווכח, האם כתוב שם בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, או בית לאומי לעם היהודי שהיא ארץ ישראל, האם זה כל ארץ ישראל או בארץ ישראל, אחרי זה היה על זה ויכוחים כאלה ואחרים. אז גם זה ההבדל בין קול לבין מכתב. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, משמע שהוא מודע, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, כלומר, עוד פעם, תודעה גמורה, מי בכם? מכל עמו, אדוני אלוהיו עמו, ויעל. ויעל. מה אתם אומרים? זה הצהרת כורש. מספק או לא מספק? למה לא? מי בא לו? מי שבא לו? יעל. אני לא אפריע. אני לא אפריע. וככה גם מעיינים טוב וקוראים את פרק א' בספר עזרא, גם כן. בשנת אחת זאת ההקדמה, כה אמר כורש מלך פרס, כל מלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי, כאן זה יותר בפירוט, נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליו לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. הוא מודה שהקדוש ברוך הוא פקד עליו לבנות בית בירושלים. הוא מדווח על זה, ובכל אופן הוא מתכחש. מי בכם מכל עמו יהיה אלוהיו עמו ויעל ירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. כלומר, באותם פסוקים. סתירה, הוא פקד עליי לבנות, כלומר, אני הייתי אמור להקצות לזה משאבים, כספים וכו'. אבל אני אומר, לא. אני אומר, תלכו אתם ותבנו. ממש יכולים לבנות היהודים, מסכנים, דבועים וסחופים, איפה שלהם כסף? איך הם יבנו? מניין העוצמות? הגמרא, מסכת ראשון, דף ג' עמוד א', מביאה שתי דעות על, אולי יש כאן את הגמרא, יש פה גמרא? יש פה גמרא, יש פה ש"ס? ראש השנה. שס קטן, שמונה ימים שם, יונתן. שס קטן. הנה. למעלה משמאל. למעלה. זה איווה. תודה רבה. כן. זה השסים של פעם ש... זה הש... קיבלו החתנים. שס חתנים, אה? היום נותנים להם דיסקונקי. אז הגמרא אומרת, המשנה כאן דנה לאיזה מלכים מונים, לאיזה מלכים לא מונים. מביאה כאן את הפסוקים בנחמיה. והגמרא אומרת, אמר רבי אבאו, כורש מלך כשר היה, לפיכך מנו לו כמלכי ישראל. מתקיף לרב יוסף, מאלף ככה, קשו קריה הדדי, כי יש כאן מניעה לדריווש, ולא לכורש. ועוד, מדמי, אתם כורש אחד דריווש. בקיצור, אומרת הגמרא, תירוץ אחד, תנא הוא כורש ודריווש, הוא ארתחשסתא, כורש מלך כשר היה, ארתחשסתא על שם מלכותו. ממש מאוד דבר דריווש, מכל מקום קשיא. אמר רבי יצחק, לא קשיא, כאן קודם שהחמיץ, כאן לאחר שהחמיץ. כן? אומר רש"י, החמיץ, נעשה רשע. כשעלה עזרא כבר החמיץ. עכשיו, המילה החמיץ, אנחנו מפרשים את זה, החמיץ כאילו כמו נהיה חומץ. אבל המשמעות כאן היא מאוד מאוד פשוטה, החמיץ את השעה. הייתה לכורש הזדמנות להיות מנוי על המנהיגים הדגולים ביותר בהיסטוריה, ולזכות לחיי נצח או לתהילת נצח וכו' וכו'. אם הוא היה הולך על התפקיד שלו, ומקים את בית המקדש, ומקצה לזה תקציב, וצבא, ומקים את עם ישראל מאפר, הוא היה זוכה לתהילת נצח, אולי פרס הייתה נשארת האימפריה היחידה בעולם במשך כל ההיסטוריה. אבל כורש החמיץ, הוא אפשר להם לעלות, הוא עשה כזה מלחצי מהלך, הוא הצהיר את הצהרת בלפור, ממש אחד לאחד, הצהיר את הצהרת בלפור עם הרבה מאוד הוא הגיע לוועידת סן רמו, שהכניע את כל האומות לתת לו את המנדט, הבטיח שהוא יקדם, הבטיח שהוא יבנה, הבטיח, ברגע שהוא קיבל את המנדט, הוא בהתחלה אפשר לעלות ולא עזר, ואחר כך כורש בעצמו, לפי חלק גדול מהפרשנים, הוא זה שמקבל את כתב השטנה מיושבי הארץ, בתחילת ספר עזרא, כי זה הפרק, זה כתוב, נכון? ובתחילה, איפה זה? באים צרי יהודה ובנימין לפרק ד' בספר עזרא, ורוצים להצטרף לזרובבל לבניין הבית, ואומר להם זרובבל ויהושע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית אלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס, והיה מארץ מרפים ידי עם יהודה, מבעלים אותם לבנות. בקיצור, עושים להם פרעות. איפה הקלניות? לא רואים. הערבים הורגים ביהודים, עושים פרעות תרפת, והבריטים, או שהם לא רואים, או שהם תמיד מגיעים בדיוק אחרי, ועוצרים את מי שנראה להם חשוד, בדרך כלל יהודי, או שפתאום נעלם להם איזה נגמש, והם לא יודעים איפה, או שכל מיני קצינים בריטים מאמנים את הערבים, כאילו, מין מרפים, ודאי, מלך פרס לא עוזר ליהודים מולם הארץ, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס. איפה אתה? הסתדרו. עד מלכות דריווש מלך פרס. ומלכות אחשוורוש זה כבר עובר שלב, כותבים כתב שטנה, ואחשוורוש גם פשוט עוצר את הבנייה, אבל חודש כורש לא עצר את הבנייה פיזית, אבל הוא פשוט אמר, ישחקו הנערים לפנינו. אני רוצה להגיד במשפט אחד, כורש, יש אצל הפוליטיקאים, יש איזה הבדל, כן, אדם, יכול פוליטיקאי, שזה אומר, אני לא פוליטיקאי, אני מדינאי. מכירים את ההבדל הזה? אני לא פוליטיקאי שעוסק בלסדר ג'ובים הזה, אני מדינאי, אני עוסק במהלכים גדולים וכו' וכו' וכו'. בדרך כלל מהלך הכי צריך להיזהר, שמתחילים לדבר על עצמם כבר במושגים של מדינאות וכל זה, זה כנראה שאומר שמתכננים איזה אסון שיבוא עלינו, משהו כזה, כן. הכורש, הייתה לו הזדמנות להיות, להיות באמת מנהיג, להיות מדינאי, לעשות מדיניות. הוא בוחר בפוליטיקה זולה. הוא בוחר בפוליטיקה שתיתן לו שקט תעשייתי. הוא מצוין. אלה בונים, אלה מפריעים. זה עסוק עם זה, זה עסוק עם זה, כל אחד עסוק עם השני, ולי יש שקט. במקום להיות מעורב, במקום להביע עמדה, במקום ללכת עם הנבואה, ואז באמת לזכות לאותה תהילת נצח שהיה ראוי לה, כורש בוחר בפוליטיקה הזולה. הוא בוחר בחלק הנמוך, הוא בוחר בזה שיהיה לו שקט תעשייתי, כסוג של ביטוי למדיניות הכללית הפרסית, שעליה בעזרת השם נרחיב עוד ועוד בפעם הבאה. אני אומר, אני מתלבט האם לעזוב רגע את כורש ולנסות לגנוב איזה 2-3 שיעורים על מגילת אסתר, קצת קדימה, ואז לחזור חזרה לכורש, נראה את שבוע הבא, מה נעשה פה פשוט. חזקו ואמצו, אך טוב.